טוב, אז אנחנו בעזרת השם רוצים להתחיל סדרת השיעורים שתהיה פה בשיעור ב', רק משהו בכללי, בעזרת השם עד פורים, אנחנו כנראה נעשה פרשת שבוע מפורים, נעשה הכנה לצבא, אז אנחנו היום בשיעור לפרשת שבוע, פרשת כי תצא. אז פרשת כי תצא מתחילה בכי תצא על אויביך, ונתנו אלוהיך בידך ושבית השביו וכו'. התורה אומרת, כי תצא למלחמה על אויביך. אז באמת, הפשט הפשוט הוא, דרך אגב רש"י כותב במלחמת רשות כתוב מדבר, הפשט הפשוט הוא שמדובר במלחמה אמיתית, בני אדם, עם ישראל מול האויבים שלנו. אבל במהלך הדורות, כשלא יכלו לקיים את כי תצא למלחמה על אויביך, כיוון שהיינו בגלות, אז חז"ל לקחו את זה לנקודה של יצר הרע. והאמת היא שהשיעור הזה, היום השיעור הזה זה שיעור שאני הולך איתו כבר שנים, שזה שיעור שקשור למלחמת העצר. ובעזרת השם יעלו בו כמה חידושים מאוד מתוקים. אז אני רוצה להתחיל אולי בגמרא, מסכת סוטה, בדף י' ג'. הגמרא אומרת שהבנים של יעקב, כשיעקב אבינו מצווה את הבנים שלו לקבור אותו בחברון, אז הבנים של יעקב ממצרים לוקחים אותו לחברון. ועומד עשיו וקם מעקב. אומרים לו, סתלק דוד, רוצים לקבור את סבא, את אבא? ואז עשיו אומר להם, סליחה, הוא ממרא קריית ארבע היא חברון. ואמר רבי יצחק, למה נקרא שמה קריית ארבע? על שם ארבע זוגות שקבורים שם. אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. יעקב קבר את לאה בחלק שלו, והחלק שנותר שייך לי. אמרו לו, דוד, מה אתה מחרטט? מחרת את הבחורה שלך. אמר להם, כן, את הבחורה מחרתי, אבל האם את מקום הקבורה גם מחרתי? אמרו לו, כן, שנאמר בקברי אשר קריתי לי. ואין קירה אלא מחירה, שהרי בקרחי הים קוראים למחירה קירה. אמר להם, טוב, תראו את השטר מחר. אמרו לו, גבר, זה במצרים. ענה להם, עשיו, יש לי זמן. אמרו, מי ירד למצרים להביא את השטר מחר? נפתלי, איילה שלוחה, נותן באינדר שפר, אל תקריא שפר אלא ספר. מספרת הגמרא, חושים בן דן, חושים, הבן של דן, הנכד של יעקב, תם ענבה, שם היה, והכירים להודנה, כבדות לאוזניים, וחירה שילם, שלהם, היי, היי. אומרים לו, עצמם, חכים שנפתלי יעשה קו מצרים, חברון, חברון, מצרים, 446. אמר להם, חושים, מה? ועד שנפתלי לא יחזור ממצרים, יהיה מוטל בזיון אבי אבא? שקיל קולפה, לקח מבוט, בובום, ומחי הראשי, פיצץ לאסב את הראש. הגמרא אומרת, מעוצמת הפצצה, קפצו העיניים של אסב, על רגלי מיטתו של יעקב. יעקב קיבל תחיית נשמה, חייך ואמר את הפסוק, ישמח צדיק, כי חזן הקם, פעמיו יחץ, את רגליו יחץ, בדם הרשע. ובאותה שעה נקמה נבואתם של אמם רבקה שאמרה, למה ישקל שניכם ביום אחד, ואף על פי שלא מתו ביום אחד, מי היה? סוף סוף נקברו ביום אחד. עד כאן דברי הגמרא, סוטה י' ג'. אנחנו מהגמרא הזאת ניצא לשלוש כיוונים במלחמת היצר. הכיוון הראשון, כותב רב חיים שמואלביץ ראש ישיבת מיר, שאלה נפלאה. אומר, תגידו מה? מה היה צריך לחכות לנכד אחרי שילם שיוריד לעשו את הראש? איפה הבנים של יעקב? מה תגידו, מסכנים, הם היו עלובי החיים. איזה עלובים! על שמעון ולוי כתוב, שמעון ולוי אחים כלי חמאס וחותם, רוחו פעם כי אז ועברתם כי קשת אף יצא מעקב וחלקים בישראל. שמעון ולוי כיסחו עיר שלמה. על יהודה כתוב שהוא הצמיד. שערה לחזה, קרא חמישה חליפות של תומי המפגר, נועתיקה, עבוד הזרה. אז על מה אתה מדבר? אסב עוד לא היה עושה אפצ'י, היו מעלימים אותו, ואת האון דאצ'בק שלו. אומר רב חיים שמואלביץ, תשובה מתוקה. בעצם, היות והבנים של יעקב ניהלו מסע ומתן עם אסב הרשע, אז ההרגשה שלהם קעתה והם לא חשו בביזיון אביהם. מה שהם כן חושים, זה שהיה נטול חושים, דווקא החיסרון שלו, כאן היווה את היתרון שלו. והוא יכל לקחת מבוט ולהוריד לאסב את הראש. על פי זה, כל זה אומר רב חיים שמואלביץ משל. הנמשל הוא, וזה חידוש עצים, הנמשל הוא שאם יצר רע, אל תנהל מסע ומתן. אל תבוא בדין ודברים. אל תתווכח כי אל תתלבט, כי ההתלבטות היא תחילת הנפילה. אני רוצה להביא לכם סיפור מרבי נחמן מברסלב. רבי נחמן מברסלב, אתם יודעים, כתב סיפורי מעשיות. הוא אמר על הסיפורים שלו שני דברים. דבר ראשון הוא אמר שבנוהג שבעולם מספרים סיפורים לפני השינה כדי להירדם. אבל הסיפורים שלי, אומר רבי נחמן, נועדו לעורר את האדם מתרדמת ההרגל שלו. זה אחד. והדבר השני שרבי נחמן אמר, זה מה שהתורות שלו לא עושות, הסיפורים בהחלט יכולים לעשות. אז הסיפור הבא שאני הולך לספר לכם, נמצא בספר שנקרא שיח שרפי קודש. זה לא בסיפורי מעשיות משנים קדמוניות, זה בספר שיח צרף הקודש, לסיפור קוראים מעשה מרב ווירוש בית. מעשה מרב וחוזה בכוכבים. אומר רבי נחמן, היה רב אחד ירא שמיים בסתר כבגלוי, כל היום יושב ועוסק בתורה, כחשך כאורה. צדיק. אבל המצב הכלכלי שלו בבית היה על הפנים. ממש, כלום לא היה לו בבית. לחם צר ומים נחץ. סודה ובגטים. כלום לא היה לו בבית. יום אחד, התפרסמה השמועה, כן, יש איזה פלקטים כאלה, פצ'קבילים, של חוזה בכוכבים בא לעיר. יש צדיק בא לעיר? להבדיל מיליוני הבדלות, חוזה בכוכבים בא לעיר. עכשיו, לא צריך להיות איזה ברור שיבה שיעור דלת כדי להבין שאסור ללכת לחוזה בכוכבים. לא תנחשו, ראינו את זה פרשת שבוע. תמים תהיה עם השם אלוקיך. ואל מנחשים, כתוב שם שאסור ללכת. לא לנותני עונות ולא למנחשי נחושים. תמים תהיה עם השם אלוקיך. אבל החוזה הזה הבטיח שמי שיגיע אליו יקבל עצה וברכה. ואז אשתו של הרב אמרה לו, יהיה בוקר אחד. וואו, איך הייתי שמחה אם היית הולך חוזה, בבקשה תלך חוזה. בדודה שלך תלך חוזה. בקיצור חפרה לו. מספר רבי נחמן, רצה ולא רצה, הוא בכל זאת הלך. הרב שלנו, רבי נחמן יחזור על המשפט הזה, רצה ולא רצה, הוא בכל זאת הלך כל הסיפור. ואז מצא את עצמו הרב שלנו, יושב מול חוזה בכוכבים, שמסתכל על כדור בדולח ואומר לו, וואו, אני רואה שמזלך יאיר, אתה תצליח כשאתה תעסוק בגניבה. וכמובן שהרב הלך כל עוד נפשו בו, אמר, מה זה, עבירה גבורת עבירה, גם הלכתי לחוזה, גם מציע לי לגנוב, ברח משם. יום למחרת הוא ישב עם אשתו על איזה ארוחה דלה. באמצע הסעודה. נזכר בדברי החוזה וגיחך. אמרה לו אשתו, זה בטח קשור לחוזה, אה? מה חוזה? וכשזה גבור הוא חוזה. עוד פעם ישבה עליו ורצה ולא רצה, ובכל זאת סיפר לה. ואמר לה שהחוזה אמר לו שמזל לא יעיל כשיעסוק בגניבה, וכמובן שגם היא הזדעזעה עד כלות נפשה. אבל עברו שבועיים ימים והמצב בבית רק הלך והידרדר. ואחרי שבועיים ימים אשתו אומרת לו, וואו, איך הייתי שמחה אם היית עוסק בגניבה? ורק דחיינו, וכשאחיו השם גבולנו גם תחזיר. נכתוב כמה גנבנו כדי שנדע כמה להחזיר. מספר רבי נחמן, והייתה מדברת איתו המון על אותו הגניבה. ושוב רצה ולא רצה, ובכל זאת הלך. והרב שלנו הפך להיות גנב, והייתה לו סייעתא דשמיא כל כך גדולה שנהפך להיות ראש הגנבים באותו מקום, אבל כפי שידוע לכם, סוף ג'נב לתלייה. וכאשר באים לתלות את הרב שנהיה גנב, הוא רואה מרחוק את החוזה בכוכבים עם שק מלא בנעליים קרועות. אז הוא צועק לו, עצר! אלו, אתה זה שיעצתני ואמרת לי שמזל יאיר כשעסוק בגניבה? אמר לו החוזה, בואו ראה כמה נעליים קראתי בהליכתי, עד שהצלחתי ללכוד אותך ברשתי. אומר רבי נחמן, תדע לך, רצה ולא רצה. ההתלבטות היא תחילת הנפילה, ובכל זאת הלך. דה אומר, אני אדליק מחשב, לא אדליק. אני אלך למקום כזה, פלוני או לא, הלך. כי הנקודה היא רבי נחמן אומר, אתה בא בדין ודברים יתר רע, אתה בסוף נכשל, אתה נופל. ככה רבי נחמן מסביר את אחד מטעמי התורה. אתם יודעים, אנחנו לא מייחסים חשיבות גדולה לטעמי המקרא, שני גירשין, רביע, אנחנו לא מייחסים לזה כל כך הרבה, אבל באמת באמת בתורת הסוד, טעמי המקרא יש להם סודות עליונים. אחד הטעמים שהם לא שכיחים בתורה, זה שלשלת, זה W עם עוד קו. כמה שלשלות יש בתורה?
3.
4. וימהן, ויומר, והתמאמה ווישחת בוויקרא. רגע, זה אין הרבה.
בגלל שזה פעם בעד, זה משהו כזה.
כן, נכון, אבל זה לא צריך מה יש, מה הסוד. זה רבי נחמן אומר, חידוש של רבי נחמן. דרך אגב, בתורת חב"ד יש סוד אחר לשלשלת, שזה איזה קריאה פנימית שיש. כל הבעלי השלשלות הם היו בעלי קריאה, היה להם איזה קריאה פנימית, רצו ולא רצו. אבל רבי נחמן היה לו משפט, דווקא הסביר את השלשלת באופן אחר. רבי נחמן אומר, יוסף מסרב, וימהן זה ויסרב. יוסף מסרב לאשת פוטיפר. אשת פוטיפר לא הייתה מכוערת. על פי חז"ל, כתוב בחז"ל שהיא הייתה יפה. הגמרא אומרת, בגדים של לבשה שחרית, לא לבשה רבית, לבשה רבית, לא לבשה שחרית. עברה מפיתויים לאיומים. אמרה לו, אם אין אתה שומע לי, אני כופף את קומתך. אמר לה, קני טרמפולינה וקפצי לי, השם זה זוקף כפופים. אמרה לו, אם אין אתה שמע, אין נכיר את עיניך, השם פוקח עברים, מוסרת אותך, השם מתיר אסורים, ולא שמע עליה לשכב אצלה להיות עם העולם הזה, עולם הבא, שאמר לאותה רשעה וחסי הרעה הגדולה הזאת, וחטאתי לאלוהים. אומר רבי נחמן, אם יוסף לא היה עובר, עושה מיון, אם הוא לא היה עושה סירוב אחרי סירוב אחרי סירוב אחרי סירוב אחרי סירוב, אלא טיפה מתלבט, הוא היה נופל. על פי זה נוכל להבין גם את ויעזוב בגדו בידיו וינוס. אתה שואל את עצמך, מה אתה משאיר את הבגד שלך? אתה משאיר את הבוקסר, היא תקרא אותך בבית משפט. מה שהיא באמת עשתה, שעברה לאובן של ביצה ואמרה שהוא בא עליה. תן לה ביס באוזן, תוריד לה וואן, שתול אותה באדמה, קח את הראיה הכי גדולה ותרוץ. תשובה, אומר רב חיים שמואלביץ, מעדיף יוסף להיקבר בבור, אולי אפילו למות יותר מזה. ובלבד שהוא לא נשאר עוד רגע אחד עם אותה רשעה. כי אם הוא נשאר עוד רגע אחד עם אותה רשעה, יכול להיות שהוא יתלבט, ההתלבטות תהיה תחילת הנפילה שלו. איפה רואים סיכום לכל הדברים האלה? בסיפור עם נחש הקדמוני. נחש בזוהר, בכלל בכל ספרות חז"ל, נחש הוא סמל ליצר הרע. אחרי שנחש מחטיא את אדם וחווה, אז הקדוש ברוך הוא מקלל אותו כמה קללות, אומר לו, איש ובחרוש, הקדוש ברוך הוא אומר לו, ארור אתה מכל חיית השדה, על גחונך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך, הוא ישוב חרוש, ואתה תשופנו עקב. מה הפשט? הרי השם מדבר עם נחש, אומר לו, הוא ישוב חרוש, כשאדם יראה אותך, הוא ייתן לך משתלבת לראש, סלע לתוך הראש, ואתה, אומר הקדוש ברוך הוא לנחש, אתה תשופנו עקב, אתה מחפש להקיש את האדם בעקב. זה פשט. בחסידות אומרים שיצר הרע מחפש להקות את האדם בעקב, פירושו של דבר בחלק הנמוך של האדם, שזה העצבות. יצר הרע לא מחפש את החטא, זה כסף קל עבורה. הוא מחפש את העצבות שבאה כתוצאה מהחטא. כי ברגע שהאדם העצוב, הוא עבר למגרש הביתי של יצר הרע, לממלכת הסמחמם. ואז יהיה כמו רוטינה חוזרת של עצבות, ייאוש, חטא, עצבות. הוא לא יצא ממעגל החטא. יהיה לו עצבות, ייאוש, חטא, עצבות, ייאוש. זה הפשט. זה הפשט של אתה תשופן עוקב. אבל הוא ישוב חרוש, זה בדיוק מה שאמרנו. אל תתקה את הנחש בבטן, אל תקה אותו בזנב, והוא יגדל חזרה. תן לו פטיש 5 קילו על קודקודו, כמו הסיפור עם חושים בן דן, ותגמור את הסיפור שלו. אם נגיד את זה בפשטות, וזה אולי העצה הראשונה, בפשטות. נגיד את זה בפשטות. העצה הראשונה נגד יצר רע. לפעמים, כדי לנצח את יצר רע, פשוט צריך לא להיפגש עם יצר רע. שמעתם איזה עצה? לא חשבתם עליה. כאילו, הרבה פעמים אתה אומר, איך אני אתמודד עם הטלפון שלי? תשובה, לא יודע, תעבור לנוקיה כפרה, יהיה לך מה זה חיים קלים? כאילו, לפעמים לנצח את יצר רע, וזה עצה יפה. לפעמים לנצח את יצר רע זה... הדרך לנצח את יצר רע היא פשוט לא להיפגש עם יצר רע. תראה למשל, אתם יודעים, הגאון מווילנה, לא יודע אם אנשים יודעים את זה, אבל הגאון מווילנה לא היה, נגדיר את זה בפשטות, הגאון מווילנה לא היה, לא נשא שום משרה רבנית כלשהי. הוא לא היה רב של וילנה? לא, לא. הוא גם לא היה רב שכונה בווילנה? לא, גם לא. גם לא רב בית כנסת. ואפילו לא רב של תלמוד תורה, לא יודע מה, בווילנה, בכיתה א'. אולי עוד הפתעה שתשמחו לגלות, זה שהוא לא כתב שום ספר. תגידו לי, כן, אבל יש רגעות הגרעה. כן, אבל יש כל אליהו על המשניות. תשובה, זה חידושים שהוא כתב בינו לבין עצמו, שאחר כך נכתבו כספרים. והאמת היא, גם תלמידים, זה לא מדויק, גם תלמידים לא היו לו. איך יכול להיות? הרי רב חיים וולוז'ין, רבי אלם שקלוב, התשובה היא, כן היו לו תלמידים, אבל לא היו לו תלמידים. כאילו אנחנו רגילים שיש לנו רבנים, הרב בנר, הרב עדיאל אברהם, אתה רץ אליו, נותן לו, אתה תופס לו בציציות ושואל אותו שאלה. נכון, אפשר, אפשר, אתם יכולים לפגוש את הרב שי סבג, אבל, ולשאול אותו שאלה, את הרב ניסים די, אבל את הגאון מווילנה, אתם יודעים מי נקרא תלמיד שלו? הגאון מווילנה היה לומד. תלמיד שלו זה מי שהיה נכנס לחדר שלו, חדר הלימוד שלו, ושומע את הגאון מווילנה לומד בינו לבין עצמו. זה נקרא תלמיד. זה סביר להניח שגם אם יכלו לשאול שאלות, בסדר? אבל זה לא התלמיד שאתם מכירים. נו, אז מה המיוחד בגאון מבינה? אם אין לו משרה רבנית, אם הוא לא כתב שום ספר, ואם אפילו תלמידים, זה לא התלמידים שאתם מכירים. והתשובה היא שבשני דברים מתייחד הגאון מבינה. גאונות והתמדה. גאונות בתורה שהיא בכלל אי אפשר תאר. סיפרתי, אני אדלק פה על הסיפור הזה. אבל בגיל 3 הוא ידע, או כתוב עליו שהיה מונה אותיות בתורה. אתם יודעים מה זה מונה אותיות בתורה? היו שואלים אותו, כמה אותיות, לא מילים, אותיות, יש בפרשת וירא? 22,353. זה הרמה. חיי שרה? 17,422. מונה אותיות בתורה, בגיל 3. בגיל 9 ידע מקרא משנת תלמוד, הגדה לאחד בקדוקי תורה וסופרים קלים וחמורים, ספרי ספרי ואת כל המדרשים. ובגיל 12, כל מדרש, כל הלכה, כל אגדה, כל דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים, היה מוצא להם את הרמז שלהם בתנ"ך. וזה שיעור בפני עצמו. הייתי נותן לכם עכשיו דוגמאות, אבל באמת שזה כאילו להחמיץ את שלושת הנקודות. אז גאונות, שאי אפשר בכלל תאר. והדבר השני זה התמדה. אולי סיפור אחד על ההתמדה של הגאון מבינה. אחותו חסכה פרוטה לפורטה במשך 20 שנה, ובאה לבקר אותו. היא כנראה לא גרה בווילנה, באה לבקר אותו מאיזה ארץ רחוקה. והגאון מבינה יוצא מהחדר לימוד שלו ואומר לה את המשפט הבא: שלום אחותי, אני אשמח לדבר איתך בעולם הבא. וחוזר לחדר לימוד. אם אני הייתי אומר את זה לאחותי, הייתי מקבל קפקף בראש. אבל אומר לה: שלום אחותי, אני אשמח לדבר איתך בעולם. נכנס לימוד. זה הגרה. ועם כל הגאונות שלו וההתמדה שלו, הגאון מבינה מאוד מאוד אהב מוסר. גם מוסר שבכתב. וגם מוסר שבעל פה. מוסר שבכתב, אנחנו יודעים את היחס של הגאון מבינה למסילת ישרים. הגאון מבינה חי 100 שנים אחרי הרמח"ל שכתב את המסילת ישרים. והוא אמר את המשפט הבא: אם הייתי בדורו של הרמח"ל, כי הוא חי 100 שנה אחר כך, הייתי צועד מליטה מבינה שבליטה, עד פדובה שבאיטליה, להודות למחבר על הספר שלו. והדבר השני שהוא אמר על מסילת ישרים, זה שאין מילה מיותרת בספר. ולדוגמה, כשכתוב יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, הוא שיתבהר ויתאמת אצל אדם מהי חובתו בעולמו ולמה צריך שישים, מה בתום, גם אותו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. אז יסוד החסידות זה לא שורש העבודה. יתבהר זה לא יתאמת. כל דבר יש לו כוונה. מה בתום, גם אותו. אין מילה מיותרת בספר. אבל הגאון מבינה לא רק אהב מוסר שבכתב. כן. בערך 250 שנה. זה מגניב, הוא נקרא גאון. לא, 350. הוא היה 100 שנים.
אני בטוח זה
150
שנה. 250 שנים
האחרונות. לא יודע, אולי אני... לא, 250 שנה. 50, אז אולי 330, לא יודע. בערך, מה שאני אומר לך זה בערך. אין לי את התאריך המדויק. אבל, וזה מדהים, הוא גם אהב מוסר שבעל פה. והגאון מבינה היה קורא לבעלי מוסר לתת לו מוסר. מי נקרא לביתו של הגאון מבינה כדי לתת לו מוסר? המגיד מדובנה. הלא הוא רבי יעקב קרנץ. וכשהגאון מבינה היה מקבל מוסר, תאמרו, בוא נעמד. על מה יש לו בכלל לקבל מוסר? הוא היה מכניס את הראש שלו לתוך תלית, יושב על שולחן, הכניס את הראש לתלית, ובוחד מאוד שליש. ויום אחד מגיע אליו המגיד מדובנה ואומר לו את המשפט הבא. מנו לא חוכמה להיות גאון כשאתה נמצא בתוך דלת עמוד של תורה. ספון בתוך הבית שלך ולומד תורה. נראה אותך יוצא החוצה ונשאר גאון. לכו בנים שאימו לי יראת השם על עם אתכם, לא באו, לכו. חבר'ה, הגרא הרים את התלית, מחת הדמעות ועשה לו אנלייק. אמר לו: לא אהבתי. עברנו על כל התורה כולה ולא מצאנו מצווה להיכנס מה? למקום סכנה, לניסיון. עד רבה, אנחנו מתפללים כל יום ואל תביאנו לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. נקודה ראשונה במלחמת היצר, לפעמים כדי לנצח את יצר הרע, פשוט אפשר לא להיפגש עם יצר הרע. זה נכון ביחס להרבה דברים. יכול ביחס להריות, כמו שאמרנו עם הפלאפון, וזה נכון סתם, בכללים בהר. הרבה נקודות בחיים שיצר הרע פוגש אותנו, לא יודע, אתה נמצא בחברה כזאת שכל פעם אתה מדבר לשון הרע. אחי, אולי, לא בא להגיד לך תחליף חברים, אבל אולי תחליף אווירה. תיפגש עם החברים האלה בבית כנסת, לא בישיבה עם גרגוס ובלודי אבטיח, כשמעלים על השולחן בני אדם ומדברים עליהם לשון הרע. הבנתם את הנקודה?
הרב חדר ראש לפני חודשיים
העביר שיחה,
ואמר שכשהוא יש לו דוד על משהו
חלבי,
ביתר
הרב מתגבר
עליו, אז פשוט אוכל
פסטרמה. יפה. טוב, סיפרתי על זה סיפור השבת, אבל זה שיעור אחר. כן, נכון, נכון, מסכים. טוב, אז זה נקודה אחת. יש סיפור כזה יפה של הרב שלמה מסגר. זה לאחרי השיעור. טוב, זה נקודה אחת. הנקודה השנייה, נחזור לסיפור שלנו בגמרא מסכת סוטה בדף י' ג'. הגמרא מספרת שעשיו מתחיל לצטט גמרות. כשהבנים באים אליו ואומרים לו, אנחנו רוצים לקבור את אבא, אז מה הוא אומר להם? סליחה, הוא ממרא קריאת ארבע היא חברון, ואמר רבי יצחק, למה נקרא שמה קריאת ארבע? על שם ארבעת הזוגות שקבורים שם, אדם, חווה, אברהם, שרה, יצחק. מה פתאום הוא נהיה ואמר רבי יצחק? עשיו מתחיל לצטט את רבי יצחק מהגמרא, מה הפשט? וזאת הנקודה השנייה שאנחנו רוצים לדון בה. לפעמים יצר הרע נדמה לנו כמו יצר הטוב. כשיעקב אבינו אומר, הצילני נא מיד אחי, מיד עשיו, כותב רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, לפעמים יצר הרע בא כמו עשיו, אבל לפעמים הוא בא כמו אח שלי, כמו אחי. יש תורה בבעל שם טוב. הבעל שם טוב אומר, שוחט משום, יש גמרא. אני אסביר אותה הלכתית ואז חסידית. אבל השם טוב אומר, יש גמרא שאומרת שוחט משום מי חייב, חייב משום צובע. הגמרא אומרת, האדם ששחט בהמה, אז חוץ מנטילת נשמה, שזה פשט שהוא חייב משום נטילת נשמה, אומרת התורה, יש עוד איזה אחד מאבות המלאכה שהוא יהיה חייב עליהם? אומר הגמרא, כן, חייב משום צובע. כשאתה שוחט, אתה צובע את בית המטבחיים באדום. שנאמר, צבע אדום. כאילו, זה שוכן, צבע אדום. אנחנו בסדרות. וגם אם תגידו שמדובר במלאכה שאינה צריכה לגופה, אז הוא לא יהיה חייב, לא, לא, היא כן צריכה לגופה, כי ניחלה. נוח לו לשוחט שיהיה לו, בית המטבחיים שלו יהיה צבוע באדום, שיראו שמה, שהוא מוכר שמה בשר טרי ולא בשר ישן. עד כאן, גמרתית, הלכתית. בא בעל שם טוב ואומר, שוחט, משום מה חייב. יתר רע נקרא מלאך המוות, נקרא שוחט. משום מה חייב? למה לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יהיה חייב את יתר הרע? הרי סוף סוף, הוא עושה את התפקיד שלו. איך אומרים חז"ל בבבא בתרא, פנינה ושטן לשם שמיים התכוונו. כותב הרמב"ן, ניסיון, זה לא רק מלשון לנסות, זה גם לעלות... אלא זה גם להעלות על נס. יצר הרע מגדיל אותנו. בלי יצר הרע, היינו נשארים באותו גודל. כשאתה מתגבר על יצר הרע, אתה הופך להיות אדם גדול יותר. אז משום מה חייב? שואל הבעל שם טוב. והתשובה היא נכון, אם הוא היה עושה את התפקיד שלו ואומר, אני רע. אז נכון. אבל חייב משום צובע. הוא צובע את המצוות בצבע של עבירות ואת העבירות, בצבע של מצוות. מה עושים? אתם יודעים מה, אני אתן... משל יפה. קשור לתקופה שבה אנחנו נמצאים באלול. החפץ חיים, במשלי החפץ חיים, אני אומר את זה בתרגום חופשי, ודאי שהחפץ חיים לא דיבר כמו שאני מדבר. חפץ חיים אומר, היה איזה יהודי אחד, רצה לקום לסלירות. אז טוב, הוא לא עושה את זה בבוקר, גם לא בתחילת הלילה. הוא רוצה הרגשה טובה, אז הוא עשה שעון מעורר לשלוש וחצי לפנות בוקר, שיוכל לשיר, קמתי באשמורת, להתוודות על חטאי, ונפשי שחרורת, מרוב פשעי וזדוני. עשה שעון מעורר שלוש וחצי לפנות בוקר. אשתו פתחה עין, אמר לה קומי, פתחי את השנייה, אני סליחות הולך, סליחות אני הולך, הולך אני סליחות. יאללה כפרה, אחד, שתיים, שלוש. אשתו אמרה לו, מה פשט? אמר לה, אחד קפה, שתיים סוכר, שלוש דקות היית כאן. בקיצור, הבן אדם גם העיר את כל הבית שלו. זה רעש, שותה קפה ומאפה ברעש. אומר לילדים, תחכו לעשות, רשעים ארורים. קיצור, הוא שותה קפה ומאפה, אז הוא מאחר גם לזה. רואה בן אדם נמצא במקום שלו. אומר לו, זוז למה תקבל וואן, ובא לגביים ותופס אותו מהחוצה, ואומר לו פעם אחרונה שמישהו יושב, חבל, חבל, פעם אחרונה שמישהו יושב לי בכסה. ולפעמים אומר החפץ חיים, הגביי הוא תח, הוא תלמיד חכם. ואז מסיים החפץ חיים ואומר, תראה מה זה. סליחות זה לא מצווה מדאורייתא, זה גם לא מצווה מדרבנן, זה מנהג ישראל קדוש, שלא נוותר עליו בשביל שום הון שבעולם אם אפשר לא לוותר עליו. אבל תראה על כמה מצוות מהתורה אותו אדם עבר בשביל לקיים מנהג. וזה הנקודה של, שלפעמים יצרה הוא צובע, הוא מנובל, כתוב בחז"ל, מסכת סוכה בדף נ"ב, שבע שמות יש ליצר הרע, אחד מהם זה מנובל. אתם יודעים מה התרגום העברי למנובל? מחופש. הרבה פעמים יצרה מתחפש, הוא עובד עלינו. טוב, אז מה עושים? אז התשובה הפשוטה היא, אם פגע בך מחופש זה, מנובל זה, מושכהו לבית המדרש. כי על ידי התורה, התורה היא כנר מצווה ותור האור ודרך חיים תוכחות מוסר, התורה מגלה, מגלה מה טוב ומה רע בעולם הזה. חושפת את פרצופו האמיתי של יצרה. משל, יש גמרא, תלמוד ירושלמי מסכת נזיר. אנחנו רגילים להכיר את רבי עקיבא בגודלו, בענקיותו. כשמשה רבנו עולה למרום להביא תורה לישראל, אז הוא מוצא את הקדוש ברוך הוא. יושב וקושר כתרים לאותיות בספר תורה, אז משה אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מי מעכב על ידך? והשם עונה לו, אדם אחד שעתיד להיות בסוף הדורות, ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ שלו, טילים טילים של הלכות. רבי עקיבא לא רק דורש על האותיות בתורה דרשות, אלא גם על הספייקים, על הקוצים שמעמידים בחוכובה, סתם. שאתם מכירים את השעטנס גץ, הקוצים בספר תורה, גם עליהם הוא היה נותן הלכות. אנחנו רגילים להכיר את זה. אבל אתם בטח יודעים שרבי עקיבא לא התחיל את החיים הרוחניים שלו. הוא התחיל אותם מאוחר, בגיל 40. עד כדי כך, בגיל 40 הוא התחיל את החיים הרוחניים שלו. עד כדי כך, שחזל אומרים שהוא, לא רק שהוא, הוא אמר, מייתן לי, לא רק שהוא לא הכיר צורה של אות עד גיל 40, הוא אמר, מייתן לי תלמיד חכם, ואנשכנו כחמור. הוא גם שנה תלמידי חכמים. אבל בגיל 40 הוא מתקרב, בגיל 40 הוא מכיר את התורה. והוא אומר את המשפט הבא בירושלמי מסכת נזיר. אמר רבי עקיבא, ככה הייתה תחילת השמישי לפני חכמים. ככה התחלתי לשמש תלמידי חכמים. פעם אחת הייתי מהלך בדרך. הוא פגע בי מת מצווה. פגשתי מת מצווה. מת מצווה זה מת שאין לו לא קוברים ולא קרובים. לרחמו מסכן. נתפלתי בו. הרמתי אותו 4 מיל עד שהבאתי לבית הקברות, הוא קברתי. רבי עקיבא אמר, וואו, מה, מצווה, מסכן. וזה מצווה שמרחם. לקח אותו 4 קילומטר, קבר אותו, סביר להניח שהשיג 10, קרא עליו קדיש. ברוך השם. חזר לבית מדרש, חשב שישמיעו לו קולות של פתיחת אוטובוס. וואו, איזה גבר פוראבר. יחסית החסד של אמת, חסד עם אמת. וכשבאתי... אמרו לו רבותיו רבי אליעזר ורבי יהושע, חייך עקיבא, שעל כל פסיעה או פסיעה שפסעת, מעלה עליך כתוב כאילו שפכת דמים. רצחת 4 מיל. למה? שהלכה היא שמת מצווה קונה את מקומו. מת מצווה קונה את המקום שלו. אתה טלטלת את המת, ניבלת את המת 4 קילומטר. אמר רבי עקיבא את המשפט הבא, ומה בשעה שנתכוונתי לזכות נתחייבתי? בשעה שלא נתכוונתי לזכות על אחת כמה וכמה. בעברית, ומה בשעה שהתכוונתי לעשות מצוות יצא לי עבירות? אם לא הייתם מתכוון לעשות מצוות, על אחת כמה וכמה. ומאותה שעה לא זזתי מלשמש תלמידי חכמים. כי נר מצווה ותורה, לא, בעברית לא עזבתי את התורה. כי נר מצווה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר. התורה מגלה, חושפת את פרצופו האמיתי של יצרה. מגלה לך מה עשו, מה מותר ומה, מתי לא קרב זה לזה כל הלילה. בפרט, ופה אני אגיד משהו כזה, בפרט ביצר הרעיות. זה נכון ביחס לכל המצוות כולם. שהתורה חושפת את פרצופו האמיתי של יצר הרע, זה נכון ביחס לכל התורה, לכל המצוות כולם. כמה פעמים אפשר למצוא בחורי ישיבה? אתם שיעור ב', אז אולי אתם תזדהו עם מה שאני אומר. שיעור א', בחור ישיבה, עם התיק גב שלו, יום חמישי בבוקר, אתה אומר לו, גבר, לאן כפרה? סדר בוקר מתחיל. אני הולך לשמור על אחותי הקטנה. הורים שלי יוצאים לאיזה, לא יודע מה, קייטנה ביוון, חופשה. אחי, כבר בדקת את כל האופציות? איזה מצווה שלא יכול לעשות דרך רעים? כלומר, הרבה פעמים אנשים, זה נכון ביחס לכל המצוות כולם, אבל ביחס לענייני קדושה, עריות, זה נכון בכמה וכמה. שרק התורה יכולה לשמור על אדם מיתר העריות. הרב קוק הסביר שכיוון שיתר העריות בשורש שלו הוא רוחני, אז רק כוח רוחני כמו התורה יכולה לנצח את יתר העריות. משל, למה הדבר דומה? קרים את הסיפור עם רב עמרם חסיד. אתם יודעים שבגמרא אין תארים, הבעיה תותח, רב המפנק, אין איזה, השפיץ עולם, אין. אבא ישפיץ, סבא, גבר, אין. הגמרא מספר את העץ צדיק רץ בשם רב עמרם חסידה. עכשיו, להבין מה זה חסיד בגמרא, אולי תסתכלו בעבודה זרה בדף יוטט, רבי פרחס בן יאיר אמר, תורה מביאה לידי זהירות, זריזות, נקיות, פרישות, טהרה, חסידות נמצאת רחוק מאוד. אתה צריך להיות מטאור כדי שיקראו לך חסיד בגמרא. הגמרא מספר את שהביאו שבויות. פדו שבויות, אמרו, איפה נשקין אותם שלא יהיה חס שלום? תקלה מבצעית, נשים אותם אצל החסיד, רב אמרו חסידה, שלא יהיה בעיות חס שלום. אבל גם אותו, שמו אותם בעליית הגג ועקרו סולם שכדי לעקור אותו ממקומו היה צריך 10 אנשים. רב אמרו חסידה בלילה קם, ראה השתקפות של הירח על אותם שבויות, בא עליו יצרו! גחל נרגיל הכוכב. הרים את הסולם לבד. עקר את הסולם לבד ובא לעלות את אותם שבויות. בדרך. צעק אש. נורה בביתם רב חסידה. אש בביתם רב חסידה. טוב, התלמידים מתקשרים 102. באים עם דלתות, עם דליים של מים. בועטים בדלת. מוצאים את הרב בדרך לשבויות. אמרו לו, רבנו ביסטנו. אמר להם, מוטב שהווה יש אתכם בעולם הזה, ולא הווה יש אתכם לעולם הבא. ואז מסיים את הגמרא, סיום קצת מוזר. נשבע והשביע את יצרו. יצא עמוד של אש, אמר לו, אנא ביסרא, ואנת אש, אני בשר, אתה האש. בנוהג שבעולם האש אוכלת בשר, עיין ערך מנגל, עיין ערך ברביקיו. אבל אני גדול ממך. למה? כי יש לי תורה. אז התורה מספרת לנו את הנקודה הזאת, כדי ללמד. תורה מספרת לנו את הנקודה הזאת כדי ללמד אותך ש... מה הנקודה? יש לי תורה, יש לך חוסן. יש גמרה. אם פגע בך מנובל זה, הזכרנו אותה. משכה הוא לבית המדרש, מה המשך הגמרה? אם הבאנו נימוח, אם ברזלו מתפוצץ. תשמעו שאלה שאומרים בעלי המוסר.
הבאנו נימוח, ברזל מתפוצץ, אני עברית רסית.
הפוך! האבן דרכה להתפוצץ! והברזל דרכו להיות נימוח. האם השאלה מובנת? מה זה אם אבן הוא נימוח אם ברזל הוא מתפוצץ? אבן דרכה להתפוצץ לרסיסים, והברזל דרכו להיות נימוח. תשמעו חידוש טיל. והתשובה היא, שלפעמים יש חטאים כאלה, בפרט בעריות, שהם הופכים אצל האדם להיות טבע שני. הוא כל הזמן נופל. אומרת התורה, תדע לך, שגם חטאים כאלה, אבונות כאלה שהפכו אצלך להיות טבע שני, אם תבוא לבית מדרש, אתה תזכה לעקירת, להטבת הטבע השני. הברזל יהפוך להיות, כן, עם אבן הוא נימוח. האבן דרכה להיות, למרות שדרכה להתפוצץ, היא תהיה נימוחה. והברזל הוא יתפוצץ. וזה נקודה שאפשר לראות אותה גם במסילת ישרים בפרק ה', כשמסילת ישרים כותב שמי שלא, בראתי יצרה, בראתי לו תורת אבלין, אומר מסילת ישרים, לא פיילוסופיה, לא מכוני גמילה ולא המיית, אומר המסילת ישרים, רק תורה. ומי שלא מאמין לי, איך הוא כותב, לשון חריפה, יגלה טעותו כשימות בחטאו. ולאן יודעתי, המסילת ישרים מתכוון, כשהוא אומר שם על יצרה, הוא מתכוון ליצרה הרעיות. ולכן, אז יש פה אקסטרה, משהו נוסף. זה לא רק שהתורה חושפת את פרצופו האמיתי של היצר הרע, אלא התורה נותנת חוסן לאדם. להתגבר על יצר הרוע, הרע. עד כאן היה העצה שנייה, ועכשיו לעצה השלישית והאחרונה, סליחה על ה-equation. עצה שלישית ואחרונה. נחזור לסיפור. כשמגיע עשיו, חושים בן דן נותן לו פצצה, מעיף את העיניים שלו, לרגלי מיטתו של יעקב, יעקב, קבל תחיית נשמה, ואומר פסוק, בתהילים, מסמך צדיק, ירוזן הקם, תרום אף אחד, זה דבר שם. ואולי זאת העצה השלישית. לא רק שיהיו לך קווים אדומים, לא די שיהיו לך קווים אדומים, לא די שתתמלא בחוסן של תורה, אלא גם תתפלא על זה. תפלא על לנצח את יצרה, כמו שכותב רבי נחמן בהמון המון המון מהכתבים שלו. בחרבי, אשר לקחתי מיד האמורי, בחרבי ובקשתי, בצלותי ובבאותי. כך כותב האונקילוס. אבל, אבל, אבל רבי נחמן כותב שהתפילה מול יצרה זה כמו חרב. חרב בקרב. אני אספר אולי סיפור. במקום שבו כתוב את הסיפור עם, 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 עם הרב... עם הרב עם הרב רבם רב חסידה, אז יש סיפור יפה על פלימו. פלימו כל בוקר היה אומר גירה בעיני השטן. כנראה היה רב מרוקאי, וכל בוקר היה אומר את שתי העיניים אני אוציא לשטן. די, נמאס לשטן. החליט לעשות סדרת חינוך לפלימו. חיכה עד ערב יום הכיפורים. מגיע השטן. מתחפש לעני מוכה שכין בערב יום כיפור ובא לפלימו. דופק לו בדלת. פלימו אומר לו, כן, מה כבודו רוצה? אומר לו, אוכל, מה פשט, מה? ערב כיפור הוא כל אוכל בתשעים, על ערב כתוב גילותונה בתשובה עשרי. פלימו מוציא לו חתכת כיכר לחם של אנג'ל, ואומר לו, יאללה כפר, עשה ברכה, עשה אישה, עשה לי מהעיניים. אומר לו, סטן, שזה בעצם העני מוכי השכין. אומר לו, כל העולם אוכל בבית ואני אוכל בחוץ. הכניס אותו לבית, אבל הושיב אותו בפינה צדדית, כל העולם אוכל ביחד ואני אוכל לבד. הושיב אותו עם כולם. התחיל לפוצץ לו מוגלות בשולחן. אומר לו פלימו, טיב שפיר, שפשב יפה. הגמרא מספרת, נתן פלימו כוס לשטן. הוא שדה בכיחו. נתן יריקה צבעונית, בבחינת בורא מאורי האש. פלימו דפק עליו צעקה, מה אתה עושה? נח נפשי, זה אותו שטן. מת השטן. מת אותו אני, שמוקש חין. הגמרא מספרת שפלימו נכנס לתוך חדר, נכנס לשירותים, גם בוחיה, שעה, יצא כל בעיר, הרג פלימו את הנפש, נלחץ פלימו. עד שסטן נכנס אליו לשירותים ואמר לו, זה אני, האחד ש... קיצר אמר לו, don't be worried, זה אני. אמר לו פלימו, תגיד, אין לך מה לעשות בחיים, רק לצער אותי. אמר לו, אתה התחלת, כל יום אתה אומר, גירה בן הסטן, גירה בן הסטן. אמרו לו, מה אתה רוצה שאני אגיד? ענה לו, תגיד, השם יגער בך השטן. בעברית, כאן יצרה נותן טיפ איך לנצח את יצרה. תפלל על זה. תגיד, השם יגער בך השטן. תתפלל על הנקודה הזאת. איך אומרת הגמרא, סוכה נון ב', בכל יום ויום מצחו של אדם מתגבר עליו ומבקש לעמיתו, שנאמר צופר רשע לצדיק ומבקש לעמיתו. וילמלא, אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא עזרו, אינו יכול שנאמר השם לעזבנו בידו, ולא ירשיינו בישפטו. זה הכלל, תפילה, תפילה, תפילה. אתם יודעים, בכתבי רמב״ם, ואני אקצר, אני מסיים עוד דקה. בכתבי הרמב״ם, אתם יודעים, הרמב״ם, האדיר את הבחירה החופשית. האדיר! הוא שם אותה בהלכות השובה, את הבחירה החופשית. הרמב״ם קורא לבחירה החופשית, עמוד התורה והמצווה. אומר הרמב״ם, מה יעלה בדעתך מה שחושבים רוב טיפשי אומות העולם ורוב גלמי בני ישראל, שאדם הוא יצור נשלט ולא בוחר, שאם אתה אומר כן, אתה הופך את כל המצוות, את כל התורה ללעג לרש ואב ולחוטה. אז מה אומרים כל הנביאים עשה כך וכך? היא מנע מלעשות כך וכך. אם אין בחירה חופשית, אז בן אדם יכול להגיד, ריבו שואה, אתה קבעת שאני לא יצעדי. חס שלום. הבאתם את הנקודה? פרק אחר כך אומר הרבה, אבל תדע שלפעמים יש אנש, עונש שהקדוש ברוך הוא נוטל מאדם את הבחירה החופשית. כתוצאה ממעשיו הרעים. הבנה ראשונה, השם שולח סוכן זר לתוך האדם, והוא, הפתעה! כמו בדרדסים. כי לוקח לך את הבחירה החופשית. אבל אפשר לומר, שלא, האדם, על ידי ריבוי החטאים שלו, מייצר אצלו מניעה מהבחירה החופשית. קוראים לזה התמכרות. בלשון הגמרא, אמר רב הונא, כיוון שעבר עבירה ושנה בה, הוא הותרה לו. שואל את הגמרא, הוא הותרה לו? זה כתר. אלא נעשית לו כתר. בן אדם עושה הרבה עבירות. הרבה עבירות, הרבה עבירות, אותה עבירה, אותה עבירה. זה נעשה לו כתר. קשה לו מה? לבחור. או כעונש, הקדוש ברוך הוא לוקח מעצמו את הבחירה החופשית. ולאחרות, האדם עצמו לוקח מעצמו את הבחירה החופשית. בסדר, הבנת את הנקודה? מתוך הרגל. אבל אז, וזה הנקודה השלישית. אבל אז בא הרמב״ם וכותב, איך אפשר להחזיר את האדם לנקודת ההתחלה? איך אדם חוזר לבחור בבחירה חופשית? היית מצפה שהרמב״ם השכלי יכתוב תורה? היית מצפה הליכה למכון גמילה, רטורנו? אבל זה מעניין, הרמב״ם כותב שמחזירים את הבחירה החופשית על ידי תפילה. הוא שדוד אומר, אורני השם דרכך, אהלך בעמיתך. ולכן, פשט שצריך גם תפילה. לסיכום, דיברנו על מלחמת היצר דרך הגמרא מסכת סוטה, דף י' ג', והזכרנו שלושה כיוונים איך לנצח את יצר הרע. א', לפעמים לנצח את יצר הרע עובר דרך זה לא להיפגש עם יצר הרע. שתיים, להתמלא בחוסן של תורה. שלוש, תפילה. יהי רצון בעזרת השם שנזכה לבוא זכים ותאורים לראש השנה, אמן ואמן. כתיבה וחתימה טובה, אמן. רביעי זה לשיעור א'.
שמעת שהיצר הרע כאילו הוא צריך להיות.
שמה? כן, נכון.
זה לא גיבור הכובש את יצרו ולא ההורג את יצרו.